נפל לעירה. אז המהלך הראשון, אמר המהר"ל שהענווה היא שיא היראה. הענווה היא שיא המצב הזה שהאדם הופך את עצמו לנברא תלותי, לאדם שלא מחשיב את עצמו, והיא זו שמאפשרת לו להיות מחובר לקדוש ברוך הוא דרך זה שהקדוש ברוך הוא בורא והוא נברא. כמו שהסברנו את זה אתמול, לחזור לנקודת הנבראות, לנקודה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא את העולם, שכל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, מהרגע שהיא מתרחקת מהשנייה של הבריאה, היא הולכת ומתרחקת מהקדוש ברוך הוא. והיראה היא מהלך של לחזור לנקודה הראשונית הזאת שהאדם הוא נברא, כשהשיא של היראה זה כשהיראה היא לא רק באה בצורה של החוכמה, לא, גם לא מול הקדוש ברוך הוא רק, אלא היא נהפכת להיות נבראות מידתית כזאת, שהאדם נהיה שפל רוח כלפי, הוא לא מחשיב את המציאות שלו, הוא לא מחשיב את המציאות שלו כמציאות שיש לה איזשהו קיום שעומד בפני עצמו, כלפי כל המציאות כולה, ואז זה מה ש... זוהי מידת השפלות רוח. במהר"ל, במהלך השני, הוא אומר לו, מידת הענווה היא אינה נובעת מהיראה, אלא מידת הענווה היא באה ממקום אחר. והסביר המהר"ל, המידה הזאת היא באה מהשורשים שיש לנו כמה וכמה מידות שהן ממידת אהבה, שהן מפתחות יחסים של אהבה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. איך נוצרת האהבה? אהבה, זה יסביר המהר"ל בנתיב האהבה, שנתיב האהבה, המהלך של הענווה הוא מהלך, כלומר מידת הענווה, האהבה, אנחנו לא מדברים עליה היום, היא קשורה לתהליך הזה של ההשתוקקות, של הרצון להידבק. כלומר, האהבה היא מכשירה את הדבקות, אבל התנאי לאהבה, או במה שייך אהבה, שייך אהבה, אומר המהר"ל בין אדומים. הענווה היא שאתה מדמה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה, מידת הענווה היא לא, היראה היא בדיוק הפוך, היא כמה שאתה בונה את המרחק בינך לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא ואתה נברא, אז ככה היראה היא הולכת ומתעצמת בך. מידת האהבה היא בדיוק הפוכה, זה, לכן אנחנו מגדירים את שתי המידות האלה כמידות הפוכות, רצו ושוב, שככל שאתה מוצא בקרבך את הצד האינסופי שיש בך, את הצד האלוקי שיש בך, את הצד הגדול שיש בך, אז אתה יכול להיות שייך ומחובר לעוצמה האינסופית האלוקית. כן, זה האהבה היא בין אדומים. אז אתה צריך להפך להיות, אתה צריך להיות מעין הבורא כדי שתוכל לחול בך אהבה. אז אומר המהר"ל, הענווה היא המידה הכי בסיסית להיות האדם דומה לבורא. אומר המהר"ל, את הענווה מצאנו אצל הבורא, וכשם שאצל הבורא יש ענווה, אתה צריך להידמות לבורא במידת הענווה, וככה תחול בך, כן, אתה גם נהיה דומה לבורא. אז באופן פשוט, הנחת היסוד שלי היא שאין הכוונה של המהר"ל שאצל הקדוש ברוך הוא מידת הענווה היא משהו אחד, ואצל האדם מידת הענווה זה לגמרי משהו אחר. וחייבים לומר שיש איזשהו מחנה משותף בין אופי הענווה שאצל הבורא לבין אופי הענווה שנמצא אצל האדם. אז מהי הענווה אצל הבורא? אז אתמול אמרנו שברור, שללנו את זה, אי אפשר לומר שיסוד הענווה אצל הבורא נובע מזה שהבורא לא מחשיב את עצמו, מזה שהבורא מוצא בעצמו חיסרון, שהבורא מוצא בעצמו שהוא רק חלק מהמציאות, שהוא כלום, שהוא זה. זה לא שייך אצל הבורא להגיד את הדבר הזה, כי הקדוש ברוך הוא מקור כל החיים, כן, המציאות העליונה ביותר, השלמה ביותר. אז מהי מידת הענווה אצל הקדוש ברוך הוא? אז כפי שאתמול כבר התחלנו להסביר, מידת הענווה אצל הקדוש ברוך הוא היא שהקדוש ברוך הוא דווקא משום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, דווקא משום שהקדוש ברוך הוא יכול למלות כל עלמין, הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו, ובוודאי כל דבר ודבר שיש במציאות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הרבה יותר טוב מכל מיני. מפנה מקום, הוא כן נותן, כן מצמצם את עצמו ונותן לבריאה, נותן לנבראים אחרים להיות מה שהם. עכשיו אני רוצה לעמוד על שני דברים שאני רואה כאן במערל ולנסות להסביר אותם. דבר ראשון, יש כאן במערל הגדרה, אמירה, שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא צריכים ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש הרבה מידות. אומר המערל שלמרות שיש לקדוש ברוך הוא הרבה מידות, יש מידות שהן יותר עצמיות לקדוש ברוך הוא, ויש מידות שהן פחות עצמיות לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה הוא לא מצוי בהרבה מידות. מצאנו את הדבר הזה שהמהר"ל אמר במידת החסד, שגם החסד היא המידה העצמית לקדוש ברוך הוא. וגם כאן כשאנחנו מגיעים למידת הענווה, אז מידת הענווה היא גם, אומר המהר"ל, כי היא מידה עצמית אליו יותר מכל. אני לא יודע מה הכוונה של המהר"ל שזה מידה עצמית אליו יותר מכל. האם זה גם יותר מהחסד? מה היחסים בין הדברים? אני אינני יודע בדיוק איך עוד מעט אני אנסה בכל אופן לעשות איזשהו סדר. אבל כאן המהר"ל אומר, משפט שצריכים להבין אותו. כי מידה הזאת היא מידה עצמית אליו יותר מכל. אז צריכים להבין מה רומז כאן המהר"ל, שהמהר"ל אומר שזה היא מידה עצמית. הדבר השני שאני רוצה להבין, איך המידה העצמית, איך הענווה שהיא המידה העצמית של הקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. מה הדוגמה לזה שהקדוש ברוך הוא ענוותן? זה שהקדוש ברוך הוא כשהוא שואל את עצמו איפה השכינה תהיה, כן, איפה תתגלה השכינה, אז הנחת היסוד שהשכינה תתגלה במקום שהוא הכי דומה לקדוש ברוך הוא. השכינה תתגלה במקום שהוא הכי דומה לקדוש ברוך הוא. מי הוא המקום שהוא הכי דומה לקדוש ברוך הוא? זה יש מקומות בעולם שהם גדולים, תופסים מאוד מקום, מאוד בולטים, מאוד שמים לב אליהם, מאוד יש להם נוכחות, ויש מקומות שהם לא שמים את הלב להבלטה שלהם. ומזה שהקדוש ברוך הוא הניח את כל הערים הגדולים והוא ישרה שכינתו על הר סיני, וגם כשהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו, אומר המהר"ל, הרי זה ודאי שהמשמעות של השרת שכינה, השכינה היא הזרמת חיים, היא הזרמת חיים כזאת שהמציאות היא משתנה לפי החיות שהקדוש ברוך הוא משרה שם. כן, חזן מתארים למשל שכשהיה מעמד הר סיני, היה שם טל של תחיית המתים, היה שם המון חיות. יש לכן מנהג שבחג השבועות אנחנו שמים ירק, מקשטים את הכל, כאילו לבטא את הדבר הזה, שעם כל זה שהר סיני הוא היה מדבר, אבל כשיש את ההופעה של החיות האלוקית על הר סיני, אז כולו נהיה עם מלאות של חיים. ולמרות שזה המשמעות של השכרת שכינה, המלאות של החיים הזאת היא לא באה לידי ביטוי שאז, לפחות ברגע שהיה את מעמד הר סיני, אז שהר סיני יהפך להיות ההר הגדול ביותר, הגבוה ביותר. הרי זה ברור שזה לא בעיה, אז ברור שזה מה שהיה מתבקש, כשם שהקדוש, כשם שכל המציאות כולה השתתקה אל מול הנוכחות האלוקית, וכל המציאות היא נהפכת להיות קשובה לחיות האלוקית, אז ודאי שזה היה יכול להיות בצורה כזאת, שכל הנוכחות האלוקית הייתה בצורה כזאת, שגם לפחות בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני, אז הר סיני הופך להיות גבוה. אומר המהר"ל, לא. שהקדוש ברוך הוא הניח כל הערים הגבוהים, ישרה שכינתו על הר סיני, ולא הגביע הר סיני. כלומר, שהצורה של ההופעה האלוקית, זה מה שאומר המהר"ל, שאנחנו רואים שהצורה של ההופעה האלוקית היא בצורה הזאת של הענווה. אז במחשבה הראשונה חשבתי להסביר את העניין הזה של מה זה העניין הזה ש... למה הענווה היא קשורה לעצמיות? למה זה מידה עצמית? בהתחלה חשבתי הסבר יותר חיצוני כזה. כלומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מי זה אדם עצמי? מי זה אדם שאינו עצמי? האדם שיש בו עצמיות הוא אדם שהוא לא תלוי באחרים. כשאנחנו אומרים את הדבר הזה שיהיה, שיש באדם, שיש אדם שהוא, יש בו עצמיות, יש אדם שהוא תלותי. אז האדם שהוא עצמי, הוא אדם שהוא לא תלוי בתנאים החיצוניים. הוא אדם שאת כל החיות הוא מקבל מעצמו. הוא לא צריך לקבל את החיות. החיות שלו היא אינה תלויה בשום דבר אחר. כן, הוא מלא עצמיות, מלא זה שהוא לא תלוי בשום דבר. אז אנחנו יכולים אולי להגדיר, אולי יכולים להגיד, שכאן אולי באמת ההבדל הגדול בין הענווה שהיא בצורה של שפלות רוח, להענווה שמדובר עליה כאן. הענווה שמדובר עליה כאן היא, אחרי הכל, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה... המוטיבציה, או מה המנוע לזה שבן אדם הוא נהיה שפל רוח. נכון, ההופעה של שפל רוח היא שאתה לא מחשיב את עצמך. אבל אחרי הכל זה נובע מזה שאתה, יש לך צמאון מאוד מאוד גדול לקבל חיות מהעילה. כן, אדם יורה שמיים. מה המוטיבציה של האדם להיות יורה שמיים? האדם... מודע לזה שהוא לא יכול למצוא את החיות שלו בעצמו, ויש לו מנוע פנימי כזה שאומר, אני הרי ממש רוצה חיות, אז מאיפה אני אקבל את החיות שלי? אני יודע, אני מכיר בזה שהחיות אני לא אקבל אותה מעצמי, אז אני כולי נברא, אז אני את כל החיות שלי, אני כן, מתאמץ לקבל אותה מזה שאני נהיה תלוי בעילה. יש בו אחרי הכל זה שהאדם, כמה שאנחנו אומרים שהענווה של שפלות רוח האדם הוא לא הנושא, אבל זה נובע מזה שהבן אדם הוא לא רואה בקרבו חיות עצמית, ואז זה מה שמניע אותו לקבל את החיות האלוקית. הענווה מהסוג השני היא ענווה שהמנוע שבה זה לא בגלל שהאדם מרגיש איזשהו חיסרון בעצמיות שבו. האדם לא מרגיש איזשהו חיסרון בעצמיות שבו. אלא להפך, האדם מרגיש כל כך עצמי שהעצמיות הזאת מאפשרת לו, העצמיות של האדם היא כל כך גדולה. העצמיות של האדם היא כל כך גדולה. הקדוש ברוך הוא, העצמיות שבו, כן, האל חי וקיים, כן, אנחנו לא יכולים לתאר איך, כן, לא תלוי בשום דבר. כן, כן, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אחרי ככלות הכל, בוודאי שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העולם משום מקומו. איך זה בא לידי ביטוי שהקדוש ברוך הוא לא צריך את העולם? הוא לא צריך כאילו, שיש לקדוש ברוך הוא עצמיות, והוא לא צריך כביכול, הוא לא תלוי בשום דבר. זה אדם שהוא תלוי במישהו, אז הוא מופיע, אז הוא מאוד דואג לאיך הוא מופיע, הוא בוחר שהגדול הזה יחשיב אותו. זה אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך את ההופעה הזאת בשביל להרגיש את העצמיות שלו. כלומר, הענווה היא הצורך לבוא לידי ביטוי, בגלל ש אתה, יש לך את החיות בעצמך. ברגע שיש לך את החיות בעצמך, אין לך בכלל צורך, אתה לא תלוי בזה שאתה תופיע, כלומר בזה שאתה תתגלה. היכולת של האדם לצמצם את עצמו, היכולת של הצמצום היא יכולת אלוקית. באיזה מובן היכולת של הצמצום היא יכולת אלוקית? היכולת האנושית או התכונה האנושית זה שהאדם בר אנוש מרגיש את את הקיומיות שלו לפי מידת המקום שיש לו. אדם שאין לו מקום, הוא לא מרגיש שיש לו קיום. אדם ללא מקום לא מרגיש שיש לו קיום. הקיום של האדם, האדם מרגיש את הקיום שלו מכוח מה שהוא בא לידי ביטוי. מי אמר, מה אתה אמרת שמה הבעיה להצטמצם? לא זוכר, מישהו צעק את הצעקה הזאת, מה הבעיה להצטמצם? אתה אמרת, מה הבעיה להצטמצם? לא יודע איפה אתה נמצא, איזה מדריע אתה.
לא.
כל אדם ואדם, אתה, תגיד לי, אתה נמצא בשיעור, והרב שואל שאלה, אין לך שום רצון אפילו באיזשהו זה, להביא לידי ביטוי את זה שאתה אומר את התשובה? לא אכפת לך בכלל, אם אתה תגיד, חבר שלך יגיד, או זה אתה, מה זה משנה, העיקר שאתה אומר תשובה, אני לא בעסק. או אני לא חשוב לך איפה המקום שלך בעולם? אני לא יודע איפה אתה. כן, אני
אני חייב מידה של זה, נכון?
איך?
כל עולם מתוקן יהיה חייב למידה הזאת שהיא תהיה בעולם.
נו.
כי אם העולם לא יתנה.
נו. אז אני לא מבין, שמה? אז אני לא מבין, מבחינת מידות, אנחנו מדברים בענווה על איזה מידה אנחנו צריכים לרכוש. אז במידת, אז הסברנו, המידה הראשונה של שפלות רוח, אנחנו מבינים שזה קשה מאוד. האדם נולד, הוא בוודאי מרגיש שיש לו חיות מצד עצמו, כן? ולהגיע למצב הזה של אתה, שאתה מכיר בזה שאתה עין ואפס, ואתה כולך נברא, ואת כל החיות שלך יש לך ממקום אחר, ממקור אחר, וזה לא שלך, זה אנחנו מבינים את הקושי הזה. עכשיו אנחנו מדברים על הענווה של ההידמות לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו אומרים, מהי מידת העצמיות שעליה מדבר כאן המהר"ל? אז ברובד הראשון אני אומר, העצמיות היא התלותיות, היא התלותיות בהופעה. זה שאין לך את הצורך לתפוס מקום, זה שאין לך את הצורך לבוא לידי ביטוי, ואתה יכול בקלות לעבור לאחרי הקלעים, שזו מידת הענווה, שזה עוד פעם אנחנו מסבירים, זה לא נובע מזה שהאדם מרגיש את עצמו כלום, להפך, זה בגלל שהאדם מרגיש שהוא לא תלוי, החיות שלו היא חיות עצמית, היא לא חיות שהיא תלויה באיך מישהו יגיב ככה או משהו יגיב ככה, אז זה בעצם העיקרון הראשון שאנחנו רואים, שאני מנסה להסביר במה הכוונה שמידת הענווה היא מידה שהיא עצמית יותר מכל המידות. כי ההופעות האחרות זה כבר יש צורך, כבר זה, הן תופסות איזשהו מקום, זה כבר, זה, ומידת הענווה היא עצם הזה שהקדוש ברוך הוא בורר עולמות, והוא יכול כביכול לצמצם את הופעותו, זה נובע מזה שיש כל כך חיות עצמית לקדוש ברוך הוא, שלא תלוי, כן, הוא יש לו את כל, את כל העצמיות הזאת, שהוא יכול לתת לכל העולם להופיע. אז אותו דבר, גם ברמה האנושית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לרכוש את מידת הענווה, היא להגיע למקום כזה שאין לך, אתה לא תלוי אם אתה תופיע, אם אתה תתבלט או לא תתבלט. אתה לא צריך לתפוס מקום בעולם כדי להרגיש את החיות שלך. יש לך חיות, כן, ממקום אחר. אבל אני חושב שבכל אופן אני רוצה להסביר את העניין הזה של הענווה. אני שוב, כבר אמרתי את זה אתמול, שהדברים שהמהר"ל כאן אומר הם דברים מאוד קצרים. ואנחנו אומרים כמה דברים עכשיו, שאני מקווה שזה טמון בדברי המהר"ל, הם יכולים להסתדר עם דברי המהר"ל, אני רק אומר באמת, יש לפעמים דברים שאנחנו מסבירים את המהר"ל, שאנחנו יכולים לבוא להגיד, זה כתוב במילים של המהר"ל. כאן המהר"ל בעצמו כתב שהדברים האלה הם מאוד עמוקים, והוא גם תרכז אותם פה, כלומר הם נאמרו בצורה מאוד מאוד קצרה, אז אנחנו מנסים להרחיב אותם, אנחנו מקווים שההרחבה הזאת היא נכונה. הנקודה השנייה שאני, למה הדבר הזה לא מספק אותי? כי לפחות מבחינת ההתנהגות של הענווה, יש משהו שהעצמיות הזאת היא מאוד גבולית לגאווה. כלומר, הרי הגאוותן, כשבספרי מידות מדובר על מידת הגאווה המאוסה, אז אני חושב שגם במסילת ישרים כתוב את הדבר הזה, שהגאווה עיקרה זה מה האדם חושב על עצמו. אז אומר הרמח"ל, אם האדם, הגאווה היא תלויה במחשבה של האדם כלפי עצמו. ואם האדם הוא מאוד מאוד חי את עצמו ומחשיב את עצמו, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה רמות. אז נראה לי שיש כזה מסילת ישרים, שמסילת ישרים אומר. הרמה הראשונה זה שבן אדם הוא כל הזמן חשוב לו מה שהוא יהיה בה, יתפוס מקום באמת. מה זה אומר עליו, איך זה, ואם מישהו אומר משהו נגדו, זה כאילו הוא אמר נגד מי שאמר והיה העולם, זה נורא והיום, אם מישהו פגע בו, אם מישהו זה. כלומר, הגאווה היא שהאדם חושב שכל העולם צריך להסתובב סביבו, כזה אמן, כזה. שהוא בכלל, שכל העולם צריך להסתובב סביבו, ואם יש איזה משהו שהוא לא לפי הצרכים שלו, ומישהו שפוגע בו זה הצורה האחת של הופעת הגאווה. אבל יש גם גאווה, אומר הרמח"ל, שהאדם מרוב גאווה הוא כבר לא שם על אף אחד. הוא לא אכפת לו שמבזים אותו, הוא לא מתחשב בשום דבר, כי הוא ניתק מגע. כלומר, זה גאווה שהיא באמת, לא אכפת לו לא לתפוס מקום, לא אכפת לזה, אבל לא בגלל שלא אכפת לו, אלא בגלל שיש פה איזשהו נתק, הוא ניתק מגע, הוא מחשיב את עצמו, הוא העולם מקומי, כן, אם אני כאן הכל כאן כזה, שנילל, משהו כזה, שהוא ניתק מגע, לא אכפת לו, לא מעניין אותו, לא מפריע לו בכלל מהאחרים, הוא לא שם על אחרים. אז אני חושב שצריך להוסיף עוד משהו, שאנחנו מדברים על הענווה שאצל הקדוש ברוך הוא, זה נכון, שהצד הראשון, אין העולם מקומו של הקדוש ברוך הוא, זה בוודאי מבטא עצמיות מאוד גדולה של הקדוש ברוך הוא, זה מבטא שהחיות של הקדוש ברוך הוא היא מעל ומעבר לעולמות. וכל ההופעה של העולם היא קטנה על הקדוש ברוך הוא, ולכן אין העולם מקומו. אבל אני חושב שכלול בדברי, במידת הענווה של הקדוש ברוך הוא זה, שגם הוא מקומו של עולם. כלומר, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, אז אין העולם מקומו, הוא באמת, אם הוא עומד כדבר שעומד בפני עצמו, יש בו איזשהו מבט כזה, שאתה יכול לבוא ולהגיד, יש פה איזשהו נתק, כביכול, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. הקדוש ברוך הוא מלא עצמיות, מלא חיות עצמית כזאת, שהוא יכול לצמצם את עצמו, ואז הוא מאפשר לעולם לחיות את חייו, ובאיזושהי מידה מסוימת, אתה יכול להגיד, לא אכפת לו מהעולם. כן? לא אכפת לו מהעולם. יש נתק כביכול בין העצמיות הזאת, הגדולה הזאת, לבין העולם ששם זה הכל תלוי לפי מי שתופס מקום. הקדוש ברוך הוא לא במשחק הזה של העולם, הוא לא צריך את המקום הזה שנקרא עולם. אז זה מבטא בעצם איזשהו נתק, וכשאנחנו מתרגמים את זה למידה אנושית, זה יכול להיות גם משהו הרסני, הנתק הזה, העצמיות הזאת, זה שאתה חווה את החוויות שלך מצד עצמך. אז לכן אני בוודאי חושב שלהשלמת הבנת המידה הזאת צריכים להבין שחלק ממידת הענווה זה גם הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, וכאן זה מתחבר לנקודה הזאת שאני מנסה לעשות סדר במה שהמהר"ל גם בנתיב החסד אמר את העניין הזה שהחסד היא מידה עצמית לקדוש ברוך הוא, וגם במידת הענווה הקדוש ברוך הוא, המהר"ל אומר שזה מידה עצמית לקדוש ברוך הוא. אז אני מנסה להסביר את העניין. מידה עצמית לקדוש ברוך הוא זה אומר שכשאתה בא ואתה שואל מהו הדבר שזה המהות של החיות האלוקית, זה, אז אומר המהר"ל, זה טוב השם לכל. הקדוש ברוך הוא, הוא מטיב. הקדוש ברוך הוא, כן, רוצה להיטיב. הוא ממלא את העולם כל הזמן בטוב, הקדוש ברוך הוא. עכשיו בא המהר"ל כאן בנתיב העלבה ואומר, מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם בחסד? הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, סליחה, בחסד, בטוב. המהר"ל בא ואומר, הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם בחסד, אבל הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם בסוג חסד שהוא מהסוג הזה של הענווה. סוג חסד של ענווה. מה הכוונה סוג חסד של ענווה? סוג חסד של הענווה זה אומר כזה דבר. כשאתה בא ואתה אומר, אם היינו אומרים שרק מידת החסד היא המידה העצמית לקדוש ברוך הוא, אז היינו נמצאים בעולם כזה, שכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב בצורה של חסד, אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן היה משפיע טוב על העולם. זה שהקדוש ברוך הוא היה כל הזמן משפיע טוב על העולם, זה באיזושהי מידה היה מוחק את העולם. לא היה נותן לעולם מקום. לא היה את החלק הזה של שהוא נותן לעולם מקום, לא היה הוא מקומו של עולם, כי היה כל העולם כל הזמן מלא מהחסד האלוקי, מהשפע האלוקי, ואז לא היה יכולת, לא היה לעולם חיים מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לעולם, והוא רוצה להיטיב לעולם בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא מבין שמה צורת הטובה? צורת הטובה היא בצורה כזאת שכשם שהקדוש ברוך הוא עצמי, כשם שהקדוש ברוך הוא הטובה אצלו היא לא באה מבחוץ אלא היא באה מעצמו, ככה גם הקדוש ברוך הוא מטיב סוג טובה שהיא תבוא מעצמה, והקדוש ברוך הוא דואג בעצם לעולם, שהעולם יגיע אל הטוב שלו, לא שהוא עושה את הטוב, אלא שהעולם יגלה את הטוב שיש בו. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שמהי מידת הענווה של הקדוש ברוך הוא? מידת הענווה היא לא כל כך מה שהקדוש ברוך הוא חושב עצמי במובן הזה שהוא לא צריך את העולם. זה ודאי גם כלול במידת הענווה. כלומר, זה נכון שהאדם שהוא ענוותן הוא האדם הכי שלב. הוא אדם שהוא לא שם, הוא לא תלוי חיות בכל מיני מאורעות, כי כל דבר הוא זה, אבל הוא לא אדם מנותק. הוא אדם שהוא כל כולו מסור, הקדוש ברוך הוא כל כולו מסור לכך שהעולם יתגלה בו הטוב, ויתגלה בו הטוב מצד הטוב שיש בו. כלומר, לא מצד זה שהוא כל הזמן יטיב לעולם, אלא מצד מה שהקדוש ברוך הוא דואג, שהעולם כל הזמן יגלה בעצמו את הטוב הזה. והדבר הזה הוא צריך המון המון, כשאני חשבתי על איזה מידה הכי צריך כביכול בשביל מידת ענווה, כאילו הענווה העצמית של הקדוש ברוך הוא, איזה מידה היא הכי נצרכת, זה, אז עלה לי מה שהרב מסביר במודה אני לפניך, שהרב מסביר, כשאנחנו אומרים כל בוקר, כן, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שחזרתם את שמני, רבה אמונתך. אז מסביר הרב בעולת ראייה, מה הפירוש רבה אמונתך? הקדוש ברוך הוא כל כך נותן בנו אמון. הוא קשור אלינו מאוד. הוא נותן לנו את החיות, אבל הוא נותן לנו את החיות בצורה כזאת שהוא לא שולט על החיות שהוא נותן לנו, אלא הוא כאילו מפנה עוד פעם אחר, מצמצם את עצמו. הוא עומד מאחרי הקלעים, והוא כל הזמן דואג שאנחנו, הוא מאמין בנו. הוא באיזושהי מידה גם כל הזמן דואג, הוא כאילו יש איזשהו אור מקיף כזה, יש איזה, זה שהקדוש ברוך הוא עוטף את כל ההוויה, עוטף אותנו בצורה כזאת, שכל הזמן הוא דואג שאנחנו נגלה את עצמנו, שאנחנו כן, נגלה את העצמיות שיש בנו, את הטוב שיש בנו. כלומר, העצמיות שיש אצל הקדוש ברוך הוא, היא עצמיות כזאת שהקדוש ברוך הוא רוצה להדביק את כל העולם בעצמיות הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו למי שיהיה לו את התכונה הזאת של העצמיות הזאת. של העצמיות הזאת. אז איך? אז זה בעצם הענווה מצד הקדוש ברוך הוא, זה לא הענווה של ניתוק. זה הענווה שהיא מלאת דאגה לזה שכשם שהוא עצמי, ככה כל ההוויה היא תהפך להיות עצמית. המושגים שאני מדבר עליהם ברורים, אני מקווה שלא, כן, אני, לפעמים אנחנו מדברים מושגים, וזה אולי אני מדבר בשפה שהיא לא מספיק ברורה. אז אני מקווה שהדבר ברור. אז איך זה מתרגם במידה האנושית? שאנחנו מדברים על המידה האנושית להיות הנבטן. אז המידה האנושית להיות הנבטן זה בעצם אומר כזה דבר. זה אדם שהוא מאמין בזה שבעולם, העולם יכול להופיע בו טוב. כמו שהקדוש ברוך הוא מאמין, כן, בזה שהעולם יכול להופיע את הטוב שיש בו, והקדוש ברוך הוא גם דואג לזה שהעולם יופיע את הטוב שיש בו, והוא, הדאגה הזאת דורשת המון המון גם גבורה מצד הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם יכול לעשות לעצמו טוב. והקדוש ברוך הוא הרי יודע ש מה הדרך הכי טובה שהאדם יעשה לעצמו טוב, אבל הקדוש ברוך הוא כדי שזה יהיה טוב עצמי, הוא מצמצם את עצמו, הוא מתאפק, והוא בצורה מאוד מתוחכמת, הוא רומז לבן אדם איך לגלות את העצמיות שבו. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הבחירה החופשית מחד, ומצד שני, אבל הוא לא מפקיר את הבן אדם כשהוא נותן לו בחירה חופשית, אלא הוא נמצא כל הזמן בפרונט, הוא נמצא כל הזמן מאחרי הקלעים, לדאוג שהבחירה החופשית הזאת תצא טוב, זה מידת הענווה. אז מי זהו הענוותן שהולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? הוא אחד שעושה את העבודה הזאת של הקדוש ברוך הוא. זה אחד שהוא לא מחפש את ההופעה שלו, כלומר, הוא לא מוטרד רק מההופעה שלו, אלא הוא כולו נמצא בעמדה הזאת של הקדוש ברוך הוא לדאוג שכל הכוחות שיש בעולם יגלו את עצמיותם, יופיעו את עצמיותם. אז זה לא רק זה שהבן אדם אין לו צורך בשיעור להתבלט ולתפוס מקום, או אני יודע מה, זה לא רק זה עמידת הענווה האנושית שהאדם מצמצם את עצמו, היא מאוד ברורה לנו למה היא מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו לא מדברים רק על זה שבן אדם רק לא, אין לו את הצורך לצמצם את עצמו, אלא שהאדם משקיע, שהאדם מזיע, שהאדם מוכן להשקיע המון 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 כדי שהטוב יתגלה בכל הכוחות, בכל הבריאות, כולם, כן. זה באיזושהי מידה, אני לוקח את ההגדרה הזאת של הענווה מהפירוש, איך שהרב מסביר את הענוות הלל, כן, ענותו של הלל שמה, ש הלל, הקפדנות של שמאי זה ששמאי רואה שכבר אנשים לגמרי יורדים מהפסים והם עושים לעצמם רע, אז שמאי מדריך את הבריות על ידי זה שהוא לא נתן להם להיות עצמיים, הוא מדריך אותם. שניהם, גם שמאי וגם הלל, מאוד אכפת להם מהבריות, שניהם מלאים אחריות ואכפתיות מהבריות, אבל יש פה שני דרכים איך אתה עושה את האכפתיות? איך אתה מופיע את האכפתיות שלך מהבריאות? האם אתה מוציא את זה בדרך, האם אתה מופיע את זה בדרך של הקפדנות? הקפדנות זה שאתה מתערב לבריאות ואתה נותן להם את הגבולות ואתה מורה להם מתי הם ירדו מהפסים? זו הקפדנות של הלל, ושל שמי, והנבטנות של הלל זה שאתה, יש לך המון סבלנות, והמון נכונות ללכת עם המקומות הדפוקים שהבני אדם נמצאים בהם, עם הנפילות של הבני אדם, ותמיד למצוא שמה, דרך שמה למצוא איזושהי נקודה של, של טוב, ואותה לנסות להעיר, אותה לנסות לרומם. אז זוהי, כלומר, כשאני חשבתי על העצמיות הזאת, אז אני אומר, כלומר, הטריד אותי מאוד העצמיות המנותקת הזאת. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים פה על הנבטנות עצמית, הכוונה היא ש... או נגדיר את הדברים אולי בצורה הזאת. אולי זה אני חושב, בשיעור הבא אנחנו נתחיל עם הנקודה הזאת, ומשם נמשיך. בעצם המהר"ל כאן מדבר על שתי מידות, על שתי ציורים של הענווה. יש את הענווה שהיא מצוירת בצורה של שפלות רוח, ויש את הענווה שהיא לא מצוירת בצורה של השפלות רוח, אלא בצורה יותר, אני הייתי מגדיר עכשיו את הענוותן, אדם כלולי. אדם שהוא עושה את עצמו שיריים לכל הצרכים שיש בעולם, לכל הצרכים שיש באומה, נאמר זה, והוא כולו משרת את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, את הבריאה, משרת את ה, את כל הכוחות שיש, שיש בעולם. הוא כולו, הוא לא, קודם כל אין לו, יש לו מספיק חיות עצמית שהוא לא צריך להרגיש שהוא משהו כשהוא יתפוס מקום, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא כולו כללי, הוא כולו עסוק בזה שיהיה את הופעת האור האלוקי בעולם מבלי קשר לאם הוא מופיע, אלא לא רק זה, אלא אפילו הוא שמח כשמישהו אחר מופיע את האור האלוקי, לא פחות מאשר כשהוא מופיע את האור האלוקי, והוא כולו עסוק בזה שהאור האלוקי יתגלה בעולם. הוא עסוק בהופעת האור האלוקי שיתגלה בעולם. עכשיו, העיסוק בזה שהאור האלוקי יתגלה בעולם, הוא כלל וכלל לא קשור לשפלות רוח. זה לא קשור, לא צריך את תכונת השפלות רוח. תכונת השפלות רוח זה התכונה הזאת שאתה עושה את עצמך כעין כדי לאפשר לכוחות אחרים, לקבל מכוחות אחרים כל מיני דברים כאלה. לא, הענווה השנייה שהמהר"ל מצייר היא לא הענווה של שפלות רוח. היא ענווה מאוד עצמית. היא ענווה מאוד עצמית שהיא לא נדרש לשפלות רוח, אבל נדרש לה המון המון כלליות. אז זה שני הציורים שהמהר"ל מתאר כאן. ושני הציורים האלה, אני חושב שהמהר"ל, כשהוא מגיע לפירוש השני, אני לא חושב שהוא מתכוון לדחות את הפירוש הראשון, אלא יש פה באמת שתי מדרגות. ואולי מצד, הייתי אומר ככה, מצד הגוף של האדם, מידת הענווה יותר נצרכת היא מידת שפלות הרוח. כלומר, מצד זה שבאדם יש המון אגואיזם והמון תלותיות והמון זה, אז המידה הראשונה, המדרגה הראשונה שהאדם צריך לעבוד עליה היא באמת מידת שפלות הרוח. אחרי החטא שהאדם הוא מעורב בעץ הדעת טוב ורע, אז הענווה היא נועדה לשבור את כל הדמיונות שיש לאדם מול כל מיני דברים קטנוניים שנותנים לו חיות. זה העבודה הראשונה שהמהר"ל מדבר עליה, שהיא סוג עבודה שהיא אותו סוג עבודה של יראת שמיים. אבל אחרי כן אומר המהר"ל, ככה אני חושב שהמדרגה השנייה, כלומר מה שאני מנסה לטעון זה ששני ההסברות של המהר"ל כאן על הענווה הם גם בנויים גם כסדר עבודה. סדר העבודה הראשון זה שהאדם צריך לרכוש את מידות שפלות הרוח, והשלב השני מגיעים לשלב הזה של הענווה שהיא לא דורשת את השפלות רוח, אלא היא דורש, אלא היא יכולה להיות ענווה יותר עצמית. ענווה של רכישת המידה הזאת שאתה נהיה אדם כללי, רוצה בטוב מצד הופעת הטוב, רוצה בטוב שהוא יופיע כשכל אחד ואחד ירגיש את הטוב הזה, ולא שאתה תהיה בעל הבית על הטוב, ואתה תיתן את הטוב. כמו שהקדוש ברוך הוא לא כל הזמן נותן את הטוב, אלא הוא רוצה שהטוב יופיע אצל הבריות מצד מה שיש בתוכם, ככה גם אתה נהיה כזה. זה המדרגה השנייה שהמהר"ל מדבר עליה. ואז יש פה בעצם שתי מדרגות, שבדור שלנו אנחנו יותר מדברים על הענווה השנייה. אני חושב שיש צד, זה נכון, שבדור שלנו פחות הוא דור שבנוי לענווה של השפלות רוח, אבל תמיד צריכים לזכור את הדבר הזה, שצריכים גם את השלב הזה של השפלות רוח, ועל גבי זה את השלב הזה של הכלליות. אז זה הפירוש השני של המהר"ל. מה שאני בגדול רוצה לעשות זה לנסות לעבור די מהר על המשך הפרק, ולעבור כבר למידה הבאה. כלומר, אני בכל אופן רוצה להשלים את הפרק הראשון, אז יש למהר"ל פה עוד כמה הרחבות של אותו רעיון שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז אנחנו נשתדל לעבור על זה אולי בשני שיעורים, אני מקווה לגמור את הפרק הזה, ואז בעזרת השם כבר נוכל לעבור לעוד איזה מידה. האמת, המידה הבאה זה מידת יראת שמיים, קצת דיברנו עליה, זה יעזור לנו, שזה ילך לנו גם קצת יותר מהר. כל טוב.